הקשר אליו, יש לו קשר אלינו. אנחנו רוצים טיפה לקרוא מה שפוגש אותנו בחיים, אחרי כל מה שהבנו שהאמונה זה החיים שלנו, וזה עצם נקודת המפגש עם האינסוף, שהוא מקור החיים. יש מקום להתבונן על משהו שבעם ישראל הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה אופן הקשר שלנו עם אלוקים. מה הכוונה? זה שאמרנו עד עכשיו שאנחנו מאמינים וכו', זה בסדר גמור, אבל בעם ישראל מתברר שזה הולך למקום יותר מעשי. כן, כוונתך רצויה, צריך שגם מעשיך היו רצויים. לא מספיק יש לי כוונות טובות ואמונות. למה? כי ראינו שהאדם הוא יצור שלא יודע לחיות נכון, פשוט לא יודע, ולכן אנחנו מצפים קודם כל ממי שברא את המציאות הזו שייתן גם לאדם איזושהי הכוונה איך לחיות נכון כבן אדם. ואומר הרמח"ל שזו המשמעות של 2,000 שנות תורה. כי היו 2,000 שנות תור. מה היה ב-2,000 שנות תור? כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לאנושות, תנסו לבד, זה הצ'אנס שלכם, תעבדו, תנסו להגיע בכוחות עצמכם לדרך החיים המתאימה והנכונה לבני האדם. והאנושות נחלה כישלון חרוץ. זאת אומרת, בכל מישורי החיים העולם היה ממש מקום לא נעים לחיות בו. הם הרסו כל חלקה טובה, הם התנהגו בצורה נורא, באופן מעשי, באופן מוסרי, האידיאלים שלהם, המחשבות שלהם, הכל היה ממש רע, עד כדי כך שהיה מבול. זאת אומרת, בעצם זה היה מחיקה ופתיחת דף חדש, כי האנושות לא עמדה במשימה בכוחות עצמה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, ניסיתם, עכשיו אני עוזר לכם. איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו? הוא משתיל בתוך האנושות עם, העם שלנו, והעם הזה מקבל איזושהי הדרכה איך בני האדם יוצרים קשר נכון עם אלוקים. על הדרך, איך הם חיים נכון. כי ליצור קשר נכון עם האלוקים זה איך לחיות. אז יש את נקודת החיות הטבעית שיש לכל אחד, הוא יודע לחיות, הוא חי, הוא פשוט חי, גם כשהוא ימות מיד, הוא לא יודע מה לאכול ומה לשתות ואיך להתנהג ואיך לדבר ומה לעשות. באמת האדם כמו שראינו זה יצור שלא יודע לחיות, ולכן זה שהוא מקבל חיים הוא לא יודע מה לעשות עם זה. אז ניתנה תורה לעולם באיזשהו שלב, התגלות, מעמד הר סיני, תורה לעולם, ומאז יש לעם ישראל איזשהו כאילו תיק גדול שכל אחד סוחב על עצמו, שמכיל בתוכו המון מעשים. ואיך אנחנו מתייחסים לזה? מה זה אומר? למה אנחנו צריכים את כל המעשים האלה? האם כל המעשים האלו הם לדעת לאכול ארוחת בוקר? מן הסתם אפשר למצוא כמה מצוות שקשורות לאכילה, אז נדע לאכול נכון, אבל כל המצוות זה לדעת איך להתנהג. מה זה אומר כל המצוות? אז הזוהר אומר שהמצוות זה עצות טובות אלוקיות לאדם, לאדם מישראל ולאדם בכלל. חלק מהמצוות המיועדות אך ורק לאדם מישראל, בתור מישהו שאחראי על העברת הרצון האלוקי לבני האדם. טוב, כשאנחנו רואים רצון אלוקי זה בהסתכלות שלנו כמובן. וחלק מהמצוות הן מיועדות לכלל האנושות. סך הכל יש לכל אדם בישראל כ-60 מצוות שאם הוא ממש ממש יתאמץ הוא יוכל לקיים, כל אדם. באופן יומי זה יכול להגיע ל-30 מצוות. גם גוי, אם תפתחו אנציקלופדיה תלמודית, יש לו בערך 30 מצוות בני נוח שצריך לקיים. זה לא מאוד רחוק, זה קצת שונה, אבל תחשבו איזה מצוות מהתורה קיימתם מהבוקר, מה כבר עשיתם? אם טלפנתם להורים, דיברתם איתם, כיבוד הורים, כלומר קראתם קריאת שמע, ברכתם ברכת המזון אם אכלתם לחם, מצאנו שלוש מצוות, מה עוד עשיתם? הנחתם תפילין, ארבע. מה עוד? חמש. חלק עצום מהמצוות שלנו זה בן אדם וחברו, גם גוי. מה עוד? כיבוד הורים דרך אגב גם גוי. מה עוד? מה?
תורה.
למדתם תורה. שש מצוות. מה? אכלנו שתינו, אז מה? אם אתה אוכל נכון, אתה מקיים מצווה. זה מה שאתה מתכוון? ברכה זה ברבנן.
קיימנו לא תסוף.
טוב, בקיצור, האדם ישראל, יש לנו תרי"ג מצוות. כל כך הרבה. איזה תיק ענק. אם אתם קיימים 10 מצוות ביום, אתם ממש גאונים. נגיד 30 מצוות היא ממש תמתת. זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? ראינו כבר שהגר"א מביא שכל ההנהגות, כל מה שמומלץ לנו על ידי חכמים, זה למעשה מצוות. איך להתנהג, איך לחיות, מה לעשות, בכל פרטי החיים. זה מצוות גמורות. זה נכון שזה לא רשמית כתוב בתורה חייך לחברך 8 פעמים ביום, אבל כל פעם שאתה מחייך, כי למדת של חייך זה דבר חשוב, אתה מקיים מצווה מהתורה. חייכתם היום לחברים 70 פעם, 70 מצוות דאורייתא קיימת. זאת אומרת, זה נכון שזה לא, אבל זה גם גוי שמחייך ומקיים מצווה דאורייתא, אותו דבר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מצוות שהן מתאימות גם לגוי. על כל פנים, מה זה המצוות האלה? מה זה התיק הזה? כאילו, למה אנחנו צריכים את זה? אז באמת, כמו שאמרנו בהתחלה, זה עצות טובות איך האדם יחיה נכון כדי להיות אדם שמקבל חיים. ועוד יותר חיים ועוד יותר חיים. ויש רמות של חיים. יש מישהו שהוא מחובר למכונת הנשמה. הוא חי. אתה הולך לבקר את הצמח הזה בבית לוינשטיין, אני לא יודע איפה, מחובר לכאורה חי. נגיד שזה חיים מאוד מאוד קלושים. יש מישהו שעוצמת החיים שלו היא כזו, שהוא כל כך עם עוצמות של חיים, שהוא רואה דברים ושומע דברים וחווה חוויות בעוצמות ענקיות, זה ודאי מישהו שחי אחרת לגמרי. אחד שהוא חי כנביא, אבל הוא חי אחרת מייצר. אז יש דרגות של חיות, המון. והעצות האלה, המצוות, הן בעצם נועדו לאפשר לאדם לחיות באופן מירבי. וזה מה שמתאים לך כדי להיות בן אדם שחי. מישהו אומר, אני מעדיף לא לחיות כל כך. לא אחת נגיד שרוצה להיות חולה אסמה. לא, אני מעדיף להיות חולה. שיהיה לי קשה לנשום, למה יש לי תחביב לסבול? טוב, אל תקיים מצווה, תסבול. אני מעדיף, בסדר, כמה שהוא מעדיף לחיות פחות, הוא סובל יותר. הרב הוא סובל, כי הוא חי פחות. כשאדם חי פחות, עוצמת החיים שלו פחותה, יש סבל. אז אדם יכול לבחור אם לגרום לעצמו סבל או לא. עכשיו, דרך אגב, הסבל הוא לא רק אישי, כי לפעמים הסבל הוא משפחתי או חברתי. כי אם מישהו סובל, הרבה פעמים זה מקרין על אחרים. אדם שהוא בדיכאון, רק הוא סובל, כל המשפחה שלו סובלת. אם האמא בדיכאון, אז כל הבית לא מתפקד, כולם סובלים. אותו הדבר בהתנהגות. אם מישהו אומר, בעיה שלי, אני, איך דיברנו בבוקר, אני אוהב כל הזמן לכל לירוק על הרצפה ולזרוק את זה על הרצפה. כך. תשמע, זה מגעיל. לא בעיה שלכם, זה אני החלטתי, אבל זה מגעיל אחרים. בעיה שלהם. לא נכון. זאת אומרת, אדם שעושה דברים שהוא חי לא נכון, הוא לא רק מזיק לעצמו שהוא חי לא נכון. בהרבה מאוד מקרים הוא מזיק לאחרים. אבל לא תמיד זה ישיר שהם רואים שהוא ירק. לפעמים זה עקיף, הם הולכים ברחוב ורואים רוק על הרצפה. ולפעמים זה אפילו לא שמישהו רואה את זה, אבל זה מזיק. כמו שאמרנו כמו שהגעתי לישיבה, אישה נורא התרגזה, רציתי לחנות, עצרתי לרגע ליד הישיבה, לבדתי איפה לחנות, שמאל או ימין, יש שתי אפשרויות. וואי, איזה צפצופי, היא נסעה נורא מהר אחריי, לא, לצערי, עוד לא הספקתי לראות בריא, היא כבר הגיעה אליי, בעצרה, וצפצפה, וצפצפה, ואז היא עקפה אותי, וצפצפה, ולבדתי מה היא רוצה, בסדר, את לא מרוצה שעצרתי, זה עושה לי סימן שהייתי צריך להבאב, טוב, לאן להבאב עוד לא החלטתי, זה בעיה שלי שלהי, אבל צועק איזה זה, פותח את החלום, התחילה לצעוק, אז ראיתי, היה פה מלכה חצי דקה אחרי זה, זה לא היה זמן להתחיל לפתח דיונים, זה שצריך לשמור מרחק, לא להצמד לרכב מאחורה, אז נכנס יוחנית ימינה, כדי שהיא תמשיך לנסוע, לא, היא עצרה לידי ימינה, והמשיכה לצעוק, טוב, יצאתי מהאוטו, הלכתי, אבל זה היה פגישה עם שד, ולא היא שדה, אבל עבר דרכה שד נוראי של כעס, של... שיכול להיות שהוא כבר בין מיליון שנה, נגיד לא מיליון, אלף. זאת אומרת, לפני אלף שנה, בזמן רשי בערך, היה איזה איש שצרח על מישהו, והמישהו הזה נפגע, והוא צרח על עוד 20 מישהוים, והם צרחו על עוד 30 ועל 100 ועל 1,000, ומאז מסתובב בעולם שד, שכל מי שנפגש איתו, מתחיל לצרוח, מתחיל לכעוס. זה שד של כעס. ההוא מלפני אלף שנה בכלל לא יודע שהוא ייצר את השד הזה. ובטח זה שהיום מבצע את השליחות של השד ההוא מההתחלה, לא יודע שהוא בעצם שליח של שד. אז באה התורה ואומרת, אסור לצייר אדם בדיבור. פאף, חתכנו את הראש לכל השד הזה בכל העולם. ולא רק הוא, יש מיליוני שדים כאלה שמסתובבים בעולם. אנחנו אפילו לא ערים לאיזה נזק אנחנו גורמים כשאנחנו חיים לא נכון. זאת אומרת, הלחיות נכון כדבר ש... אז רגע, תראה לי בדיוק איפה זה מופיע. זה לא תמיד שאתה רואה מיה. וכמה שהדבר יותר עמוק וגדול, ככה ההשפעה שלו יותר גדולה. יש השפעות שהן חיצוניות. ברור, תכניס יד לאש, תסרי. אז אתה רואה שאתה חי לא נכון, ונשמרתם לנפשותיך מאוד. אל תכניס יד לאש. הבנתי, זה, אני רואה תוצאות ברורות. אבל יש העומקים של ההשפעות שלנו בעולם, הם בלתי נתפסים.
הרב, המצוות שאנחנו רואים שהן מצוות טובות, זה כמו להיות, זה כמו, כשאדם עושה מצוות, הוא מופיע את הצורה העליונה של האדם, לא? הוא ממש דומה לקדוש ברוך הוא.
מה אתה אומר?
מה, עצות טובות, כאילו מה, אני לא מצליח להבין את הלשון הזאת של ה... זה לא עוד מעשה, כמו שאני חותך עץ, אז אני גם עושה מצווה. המצווה היא...
המצווה היא קודם כל איך לחיות. אחרי זה נראה שאם אתה חי, אחת התוצאות זה שאתה דבק בבורא, במקור החיים שלך. מופיע בך אור אין סוף הרבה יותר. ומה זה להיות דומה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אין לו דמות ואין לו צורה. כבר דיברנו על זה, מה זה להיות דומה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתבנית אדם. כל המציאות הרוחנית נקרא לזה, כל הקיום של הקוסמוס הזה הוא בצורה אנושית, בצורה של אדם. ולכן כשהאדם עושה משהו, הוא פועל על האדם הכולל הזה, שיהיה יותר חיים שם. והוא גם, אפשר לומר, דומה לאותו מבנה רוחני עליון שמלא חיים. הוא מקבל חיים. אבל זה עוד רגע. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין שאנחנו, המצוות שאנחנו עושים, הן בשבילנו. זה בעצם המסקנה של כל מה שאמרנו עד עכשיו. זה לא, וואי, מסכן אלוקים, צריך לעזור לו. בוא נשמור שבת, נו, נעשה לו ג'סטה. לא! אתה עושה ג'סטה לעצמך, אתה עושה ג'סטה לעולם. אתה לא עושה ג'סטה לעולם. הקדוש ברוך הוא לא זקוק לך, אתה זקוק לו. טוב, אז למה הוא ברא אותי אם ככה? בעיה שלו. אם הוא ברא אותי, אז שיסבול. הוא לא סובל ולא כלום. הוא מלא חיים ואור ושמחה אינסופית. אבל הוא רוצה להטיב לך. לא רוצה שהוא יעשה לי טובו. לא, אתה אוהב לסבול, תסבול. יש מזוכיסטים, אוהבים לסבול. אבל הוא ברא את העולם כדי להטיב. הבעיה היא שכשאדם סובל, כמו שאמרנו קודם, לא רק הוא סובל, אנחנו מערכת אחת, ולכן אדם לא יכול להגיד טוב לא רוצה. אבל בגלל שאתה לא רוצה, ההורים שלך סובלים, הילדים שלך סובלים, אשתך סובלת, אולי כל בני האדם סובלים, כמו שדיברנו על השד הזה עם מיליוני ראשים. איזה זכות שלך לגרום לכולם סבל? טוב, אם אלוקים רוצה שלא יברא את העולם, טוב, הוא ברא את העולם, עכשיו אתה חי פה. מה, כאילו, איזה מין דיבור הזה? זה דיבורים שטותיים וחלוטיים. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם, השאלה כמה חיים מופיעים כאן. כל המצוות נועדו לאפשר מפגש בין העולם לבין בוראו. למה דווקא המצוות האלה? למה אלוקים לא ברא מצוות אחרות? טוב, הקדוש ברוך הוא, הרמח"ל אומר, גזרה חוכמתו העליונה. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן מסוים שדרכו החיים מופיעים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שעצים לא מושקים בנפט? כי אם משקים אותם בנפט, כנראה שהם ימותו. גזרה חוכמתו העליונה שעצים זקוקים למים ולא לנפט. זה סדר אלוקי. כדאי לך ללמוד את הסדר הזה כדי שתדע לחיות נכון בעולם ולהשקות העצים שלך במים ולא בנפט. זה המצווה. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים שכל מצווה שאנחנו עושים היא עם אחריות על העולם. זה מה שאומר בנפש החיים ממש בהתחלה, שהאדם כשהוא חי נכון הוא גורם לחיות לכל העולמות, כשהוא חי לא נכון הוא מבטל את החיות של כל העולמות. לכן הוא אומר, מי הרס את בית המקדש? עם ישראל. כשעם ישראל חי לא נכון, הפסיקה השראת שכינה. אין השראת שכינה, אין בית מקדש. אתם רוצים לבנות את בית המקדש? תחיו נכון. אם נחיה נכון, השראת שכינה תופיע, אחד התוצאות תיבנה בית המקדש.
אבל אפשר למקד את המבט הפוך, שהקדוש ברוך הוא מתוך, כלומר, אני רצוני, זה לא דווקא להזדקק לי, אלא אני דבק בזה שאני רוצה לעשות רצון בורי. מתוך זה שאני רוצה להיות דבק בבורא, אני רוצה להידבק במיוחדיו, והוא עשה את עצמו לכאורה צריך אותי, בשביל שזה יהיה זה הטוב הכי גדול, כי לעבוד בשביל עצמי זה כאילו טוב פחות מאשר שאני בן בשביל הבורא, כאילו עבודה צורך גבוה.
זה עוד שאלה. קודם כל זה מתחיל בעבודה צורך עולם. זאת אומרת, העבודה היא לא הצורך האגואיסטי שלך, כמו שאמרנו. כי אז אדם אומר, מחפת לי, אני אוהב שיש לי כאב בטן. אבל זה בעיה, שאם יש לך כאב בטן, אז אשתך סובלת, והילדים שלך סובלים, ואולי עוד מלא אנשים ויצורים וצמחים וכוכבים ומלאכים. זה שאתה סובל, המערכת כולה סובלת. כביכול דניאל אומר, זה טיפה אגואיסטי, אנחנו דואגים לעצמנו, אנחנו עושים את זה לכבוד שמיים. זה מה שדניאל אומר, עבודה צורך גבוה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לשמח את אלוקים, לא את עצמו. אז קודם, לא הסברתי נכון אתכם?
כן,
עוד לא עניתי. אז קודם כל, כשאנחנו מקיימים מצוות, זה כדי שיופיעו חיים בעולם. אמרנו, חיים זה לא בא מגנרטור. חיים זה בא ממקור החיים. זה בא מריבונו של עולם. זה אומר, אם אנחנו מקיימים מצוות, יש יותר דבקות בין הנבראים, בין העולם, בין האדם, בין המציאות כולה, לבין הבורא, לבין מקור החיים. עכשיו, למה נברא העולם? שמה נברא העולם? כדי שגם במקום שכביכול אין אלוקים, בתוך מקום מוגבל וסופי, יופיע אלוקים. תופיע מציאות של אור אינסוף. ולכן, אם אנחנו חיים נכון, על ידי זה מופיעה תכלית הבריאה כפי שאלוקים אמר לה. לא יודעים מה היו המחשבות שלו, כי אין לו מחשבות. לפחות לא במובן האנושי. ולכן, הקדוש ברוך הוא אמר, התכלית של כל מה שקורה כאן, למה בראתי את העולם מבחינתכם? כדי אתגלה בתוך המציאות שלכם. זה מה שדניאל אמר, שעבודה צורך גבוה. מה הכוונה? כשאנחנו חיים נכון, אז כביכול זה מוסיף כוח בכל העולמות, בכל המציאות. לא רק אצל בני האדם, גם אצל המלאכים, אצל הספירות העליונות, בכל המציאות כולה. ואת כל מה שנברא יותר דבק בבורא כשבני האדם חיים נכון. כי שם היצורים בעולם חיים נכון באופן אוטומטי. בני האדם יחיו נכון אם עם ישראל יחיה נכון. זה האחריות שלנו. כי בני האדם הם לא יודעים לחיות נכון. הם ניסו את זה עד המבול ונכשלו. בעם ישראל ודרכו מתחילים לזרום לעולם טונות של מידע איך לחיות נכון. והעולם לוקח לאט לאט. לאט לאט זה משפיע. ככל שעם ישראל יחיה נכון יותר, כך העולם יחיה נכון יותר, כך יותר יופיע אור השם, יופיע כאן כוח עצום של חיים. הגענו למה שרצינו. העולם הזה פגש את אלוקים. כביכול העולם הזה נברא, התרחק מאלוקים. העולם הזה פגש אלוקים על ידי ההתנהגות של האדם. מה השתנה או מה התחדש פה בתוך התהליך? שהאדם קנה בעצמו את המפגש עם אלוקים. זה לא היה קודם. לא היה קודם נברא כזה, לא היה נברא בכלל, אלא היה אלוקים. ועכשיו יש מצב שבני אדם בבחירה שלהם, בהתמודדות שלהם, בהחלטה שלהם, בחרו להיפגש עם אלוקים, או לגרום לכל העולם הזה להיות קשור לאלוקים. על הדרך מה שקורה זה שמאוד טוב פה לכל הדבריים. כל המציאות חובה חיות אינסופית. אז זה בעצם מה שקורה, לכן שומרים מצוות. עכשיו אדם אומר, כן, אבל קשה לי לברך ברכת המזון. למי יש כוח לברך ברכת המזון? טוב, אז יהיה נזק. בסדר, אבל למה אני צריך להתאמץ? אני יודע שאתה רוצה להיות קוף. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה קוף. לא, לא רוצה. אתה יכול להגיד, זה מאוד מצער, זה מאוד עצוב, חבל, הייתי ממש רוצה להיות נמלה. להיות צפרדע, להיות נמלה, להיות קוף, זה לא מחייב. אני פשוט מתוכנת לעשות את מה שאני צריך לעשות, ונגמר עניין. אבן לא צריכה להתאמץ, היא אבן, 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 לא צריכה לעשות שום פעולה כדי להיות אבן. למה לא נולדנו אבנים? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תבחר את הטוב, את הנכון, את החיים. אוף, אבל זה משימה קשה מדי. מי אמר את זה פעם ראשונה בהיסטוריה? אדם הראשון. אדם הראשון הבין את מה שאנחנו עכשיו אומרים. ולכן הגמרא אומרת, אחד ההסברים, שהוא משך את עורלתו, יכול. אומר המהר"ל, הוא רצה להיבלע בטבע. הוא רצה להיות תחת הטבע. הוא אומר, אלוקים, נתנת להם משימה, לא רוצה. תן לי להיות, איך אומרים את זה במובן המודרני? קוף מסכים. תן להיות קוף. זהו. לא, לא, לא מחייב. שימפנזה. אורנגוטן. משהו כזה נחמד. מספיק לי. לא רוצה אחריות על העולם, על עצמי, על שום דבר. זה לא הועיל הרבה לאדם, חוץ מזה שהוא יצא לדרך אולי עוד יותר קשה. אין, אנחנו לא יכולים להתחמק מאחריות. אדם נולד עם כישרונות. IQ 200, כוח הרקולס, כישרונות בהרבה תחומים, הוא לא עושה עם זה כלום. הוא לא רוצה את כל זה. אלוקים, קח את זה. קיבלת כדי לבצע מעשה, כדי לבצע פעולה. זה כמו רמטכ"ל שקיבל צבא, מאות אלפי חיילים, טנקים, מטוסים, הכל, מתחילה מלחמה, לא רוצה, אני לא רוצה אחריות על כלום, יושב אצלו בבית ובוכה. חביבי, לא קיבלת משימה להיות רמטכ"ל כדי לשבת בבית ולבכות. לא רוצה אחריות. סליחה, אתה תשפט על זה. מה זה אתה רוצה אחריות? אתה תיתן את הדין על זה. זה נראה הזוי? זה בכלל לא הזוי. קחו מפקד חטיבה, חטיבת גולני, קבל משימה לכבוש את החרמון. נעלם. איפה הוא? יושב בבית קפה בתל אביב, שותה, זה אוכל בלי. בונה, החטיבה שלך יוצאת לקרב, אתה לא שם. לא רוצה אחריות, אני החלטתי, לא לוקח אחריות. צריך לשפוט אותו על זה. הוא נוחל. קיבלת המון אמצעים כדי להגן על עם ישראל, ואתה מתחמק בזמן מבחן? אין דבר כזה. ואלה, אם סתם חייל, עריק, תוראי, בורח מהצבא, טוב, נגיד שיקבל שבוע ריתוק. מחץ בורח? כיתת יורים. אין בעם ישראל כיתת יורים. צריך לשקול איזה מוות, סקילה, שריפה, הרג, חנק, לא יודע. מה זה הדבר? אין דבר כזה. קיבלת כוחות, קיבלת אמצעים, קיבלת כישרונות, אתה לא יכול להתכחש לזה. קיבלת כוחות ענקים כאדם יהודי. טוב, לא רוצה, אני רוצה לחיות כמו גוי. אתה לא יכול. יש מערכת שלמה שתלויה בך. טוב, אני מעדיף שלא. לא שואלים אותך. זה כמו שעץ אומר, אני מעדיף לא להיות עץ, אני רוצה להיות אבן. לא שואלים אותך, אתה עץ. כמו שלא שואלים את הנמלה, אם להיות נמלה או להיות פיל. הנה מלה. אתה לא יכול להיות פיל. אתה אדם ואתה יהודי, אתה לא יכול להחליט. עכשיו השאלה היא איך אתה חי. עכשיו איפה, למה אנשים בדרך כלל מפריע להם למלא את המשימה שלהם? משתי סיבות. אחת זה עצלות, שתיים זה תאוות. זה בדרך כלל הסיבות. אין לי כוח, סיבה ראשונה. מתחשק לי, סיבה שנייה. זה שתי הסיבות שמנהלות לנו את ה... זה סיפר, זה היצר הרע מה שלך. זה הכוח הגופני שבנו מנהל עצמנו את החיים. ולכן קשה לנו לצבור. אבל אם אדם מתגבר על העצלות ועל התאוות שלו, הוא מבין את החשיבות של המצוות, למה שהוא לא ישבור מצוות?
אם אדם נגיד מאוד טוב לשחייה,
בכללי אדם צריך תמיד לעשות שיקול. אנחנו קיבלנו כוחות וכישרונות כדי להשתמש בהם לעשות טוב בעולם. עכשיו איך לעשות אותו ואיך לתת לו ביטוי, בדרך כלל אם תעשה זה סך הכל כוחות, כישרונות, נטיות שלך, אתה תראה שיש איזה 10 או 15 מקצועות, כן? אמצעים או פתחים שדרכם אתה יכול להטיב בעולם. בדרך כלל זה לא פתח אחד, זה לא, אם מישהו יודע לשחות, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה להיות מציל בים. דווקא מעורב דרך כלל. לא, זה לא. יכול להיות שמישהו שיודע לשחות יכול להטיב מאוד לבני האדם על ידי זה שהוא יפתח מכון לבריאות הגוף, לגברים, כי הוא גבר או אשתו תפתח לנשים, לא יודע, שהם יעזרו לאנשים נכים להבריא מהמחלות שלהם בזה שילמדו לשחות. אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהוא יהיה מורה לשחייה בבתי ספר וילמד ילדים לשחות. לא בנו, בנו. זה בכלל לא מפריע. אפשרות שלישית זה בכלל הוא לא יעסוק בשחייה, כי יש לו עוד 15 כישרונות נטיות נוספים, שזה שחייה זה יהיה מהצד. הוא צריך לחשוב איך הוא משלב את התחביב הזה בתוך ההטבה שלו, שהוא מלמד את הילדים שלו לשחות, לא יודע, וכו'. אבל... תמיד צריך לראות את המכלול ועד לפי זה לכוון את המקום שבו אנחנו מיטיבים. יש לנו בדרך כלל מבחר לא קטן של אמצעים שדרכם אנחנו יכולים להיות.
יכול להיות גם
שיצורת
באהבה או
יסודות
הם גורמים לנו להיות לבטר על
ה... יש המון כעס, כל המידות הרעות, ודאי כל
דבר.
אבל אלה הם עומדים בבסיס. ואת אדם גאוותן יכול לשמור מצוות. אני הכי טוב פה, אני שומר שבת יותר טוב מכולכם. אבל אם הוא עצלן, לא רוצה לשמור שבת. ואם יש לו תאוות, אז הוא לא רוצה לאכול כשר, או לא להסתכל על נשים ברחוב, אני לא יודע. הוא אומר, זה קשה לי, אני רוצה... הוא לא... יכול להיות שהוא אפילו למד, והוא מבין מה החשיבות של בניין בית שאיש ואישה ביחד בונים עוצמה ענקית של משפחה, של חיים בריאים, שמחים, מאושרים. והוא מבין אפילו שאם הוא יסתכל על נשים אחרות זה עלול לגרום לנזק במשפחה שלו, אבל הוא לא מתאפק. נכון, יש לו תאוות. אמרתי, זה שני דברים שצריך לעבוד עליהם כדי שלא יהיה לנו קשה לשמור מצוות. אבל זה לא רק יהודים, זה גם גויים. זה מאחר אנחנו לא מתוכנתים לחיות נכון. אז אומר הרמח"ל במסילת ישרים, אנחנו נמצאים במלחמה, תבחר, תתמודד. לא רוצה להתמודד. לא רוצה, לא צריך, אבל כדאי לך מאוד להתמודד. אז אתה אומר, כן, אבל אני נכשל הרבה פעמים. טוב, תתאמץ, לא להתייאש, תעשה תשובה ותמשיך. אבל אני נפלתי כבר מיליון פעמים. לא, לא, תתאמץ, תעשה תשובה ותמשיך עד שתנצח. אבל קשה לי במיוחד, למה אלוקים ברא אותי ככה? נבראת בן אדם, עכשיו תעבוד. כן, אבל יש אנשים שיותר קל להם, אז קשה להם בדברים אחרים. אל תסתכל על אחרים, אתה תתאמץ. סיכום קצר, יש אלוקים, יש כוח חיים אינסופי שאמור להופיע בתוך המציאות. הדרך או הדרכים והמצעים שעל ידם ריבונו של עולם מופיע זה המצוות. ואם האדם בישראל ומתוך כך האנושות ומתוך כל העולם חווים את החוויה הזאת של המצוות, מופיע כאן ים של חיים אינסופיים, ים של טוב אינסופי. והאחריות על כל הדבר הזה היא של כל אחד מאיתנו. כל אחד שנולד פה בעם ישראל יש לו אחריות עליו, והוא לא יכול להתכחש לזה ולהגיד לא בעיה שלי, בעיה שלך בריבור. כי יכול להיות שאתה עכשיו עושה משהו ואתה עכשיו גורם נזק למיליוני אנשים ולמיליארדי נבראים ולהתפתחויות של מגפות, וכל זה בגלל משהו שעשית או לא עשית. לא אכפת לי. פיגור כאן. לא אכפת לי. ולא אמיתי. תראות חולי נפש גמור כדי שאדם יגיד לא אכפת לי לדבר. אם היו מציעים לכם עכשיו, מה זה מציע? יש פה עכשיו 1,000 אנשים שעומדים למות תוך חצי שעה, ואתם יכולים להציל אותם. לא אכפת לי שימות. צריך להיות אדם ממש ממש אכזרי ורע לב בצורה מטורפת, חולה נפש גמור. תציל אותם, אתה יכול להציל אותם, תציל. ועוד כל מה שנדרש לך זה צריך כל לפתוח את השער, תלחץ על הכפתור, תפתח את השער, כולם ינצלו. היו כאלה בזמן השואה גויים שהצילו יהודים אלפים. את אמא שלי הצילה גויה. הנאצים רצו להרוג אותה כיהודיה. הייתה איזו אישה נוצריה, גויה, ששמרה עליה ועל אחותה הקטנה כל המלחמה. אצלה בבית. היא סיכנה את החיים שלה כדי להציל אנשים אחרים. קחי את הילדות, שתי הילדות בנות ה-12 וה-8, ותקחי אותם לגסטאפו, שיהרגו אותם. הייתה יכולה לעשות את זה. אני לא רצתה לעשות את זה. רצתה להציל שתי ילדות והכל. אם אתה יכול להציל 1,000 ילדות, לא אכפת לי שימותו כולם. אתם מבינים שזה אדם חולה, נכון? זה לא אדם בריא. אז בואו נבריא. נהיה אנשים עם אחריות. העולם, גורל העולם, תלוי במעשים שלנו. אז קדימה. אז אני יודע, זה מאוד מציק. כי אפשר לחיות ככה. אבל יש אפשר לחיות. זה לא דורש לך יותר מדי. זה דורש לך פשוט להיות בן אדם שחי נורמלי. כמעט מה, אין לי כוח להניח תפילין כל יום. אין לי כוח. אתה יודע מה הנחת תפילין שלך עושה בעולם? איזה עוצמות של חיים מופיעים בגלל הנחת תפילין שלך? לא רק בך, בכל העולם. אבל אני לא מבין. יש הרבה דברים שאתה לא מבין אתה עושה. כשאתה אוכל לחם, אתה מבין איך הלחם הזה עושה משהו, איך הוא מתעכל ומה הוא משפיע טוב, אתה לא מבין כלום. אבל אתה עושה, כי אתה יודע זה טוב, כי אמרו לך שלאכול לחם זה טוב. אולי זה רע, אולי זה רע. אתה יודע, זה טוב. אז באים חכמי ישראל אומרים לך להניח תפילין זה טוב, תניח. לא, עד שלא יוכיחו לי כל מצווה, עד שאני לא אבין בדיוק איך הלחם משפיע, מתעכב וזה, אני לא אוכל לחם. דרך אגב, אתה לא אוכל כלום כמובן, אתה לא יודע שום דבר איך הוא עוזר לך. אז אל תאכל עד שלא תבין, גם אל תשתה עד שלא תבין. אבל זה לא הגיוני. אדם לא יכול להחליט שהוא עכשיו עושה את הכל רק אם הוא מבין הכל. זה לא הגיוני. אם אתה מקבל אינפורמציה שהיא אמינה, לא כל אחד יגיד לך עם ישראל קיבל אינפורמציה שהיא אמינה מבורא העולם דרך חכמי ישראל אלינו. זה מספיק אמין לנו. אני לא בודק עכשיו כל דבר. זה נורא נחמד שאני אלמד איך בדיוק המצוות פועלות וכל מצווה, זה ממש טוב, זה אפילו נחמד נפשית ורוחנית, הכל בסדר. אבל זה לא תלוי בזה שאני מבין שאני אעשה. קודם קבל אדם עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. מה זה עול מלכות שמיים? אני מקבל על עצמי את הרצון האלוקי, אני מבין שהאינפורמציה הזאת נכונה, עכשיו אני שומר מצוות. עכשיו אתה רוצה להבין איך כל מצווה פועלת, עד כמה שאתה יכול, תלמד. צהריים טובים.